חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו, עם נטלי רוגל.
שלום לכולם ולכולן, ברוכים הבאים לפרק נוסף של חיות בדיגיטל, תוכנית על החיים הדיגיטליים של כולנו. בכל תוכנית נדבר על תחום מהותי לחיינו, מהזווית הדיגיטלית שלו ועל ההשפעה שלו על החיים שלנו. בתוכנית היום, יצירה תיעודית ברשת. האורחת שלי היום היא יזמת, צלמת, במאית, יוצרת תוכן, בעלת עסק עצמאי כבר 15 שנה, מתמקד בצילום ותיעוד. במהלך השנים האחרונות היא מתמקדת באנשים עם מוגבלויות ואנשים מהשוליים החברתיים, כאלו שבדרך כלל לא מקבלים את הבמה המרכזית. בנוסף היא מלווה ספורטאים, גם פה עם דגש על ספורטאים עם מוגבלויות. היא כמעט ולא ישנה, יוצאת לרוץ כל בוקר לפני הזריחה וגם מתעדת את זה. במקור מיישוב קטן בערבה, ויש לה כינוי שייתכן שרובכם מכירים, ואולי בכלל חושבים שזה השם האמיתי שלה. כינוי נקרא רוקו רנז, רונית כהן.
שלום. מה העניינים? אני בסדר, מה שלומך?
זה מוזר זה לקרוא לך רונית כהן?
כן, כן. למרות שיש אנשים שקוראים לי רונית, יש אנשים שקוראים רוקו, אני כאילו מה שבא באהבה.
אבל כאילו יש אנשים שחושבים שזה השם שלך, נכון?
כזה, הם לא יודעים מה השם שלי, אז רוקו, פתאום כזה, אתה יודעת, מנהלים בחברות כזה, או כל מיני פגישות כזה חשובות, רוקו, כזה, אוקיי, למה הוא קורא לי ככה?
זה אומר שהמיתוג עבד ממש ממש טוב. אז קודם כל, אני חייבת להגיד לך שאני הכי הכי מתרגשת לארח אותך היום, גם בגלל שזאת את, וגם כי אני מקליטה עכשיו פרק, אחרי 3 חודשים שלא הייתי באולפן, לא הקלטתי כלום, הייתי בסוג של תקיעות כזאת. אני בטוחה שאת יכולה להזדהות את זה, קורה לך, כאילו, הדבר הזה?
אני יכולה ממש להזדהות ולהבין אותך. זהו, כאילו, אמרת את זה, אז חשבתי בראש, רגע, טוב, למה לא הקלטת פרק? בגלל המצב, כזה, התחושות.
הרבה מאוד בגלל המצב, הרבה מאוד בגלל שהרגשתי. שוב, זה הכל בסוף מתנקז באמת לתקופה האחרונה, שאתה מרגיש שכאילו כל מה שאתה אומר זה מטופש, זה לא רלוונטי, כאילו, לשים דברים על השולחן עכשיו, כי יש משהו מרכזי אחד חשוב שצריך לשים על השולחן, כן. וזהו, וכל השאר זה שולי.
כן, כן, אני ממש כאילו מזדהה, זה ממש רכבת הרים בתקופה הזאת, כזה
ליוצרי תוכן, כן. לכולם כן. בכלל, אבל כאילו למי שזאת העבודה שלו, אז לגמרי. אז למה רוקו רנז, כאילו, רוצה לספר את הסיפור, איך זה?
וואי, סיפרתי אותו מלא פעמים, אני אספר אותו בקצרה. פשוט היה עמוד אישי כזה באינסטגרם של פעם שרונית כזה, ו רצתי עם חברות, התחלתי לרוץ איתם, וכזה הייתי מצלמת באייפון 4, כזה סתם מוציאה אותו תוך כדי ריצה ומוציאה, עוד לא היה שום דבר, לא אג'נדה, לא, זה סתם היה לה כיף. היה לי מלא תמונות ריצה בפלאפון, ואז רציתי לפתוח עמוד כזה ולשים את התמונות שם. ופשוט לקחתי את הרומי רונית, הקומי כהן, שזה השם שלי רונית כהן, זה היה תפוס, זה אגב כזה כוכב פורנו מהעבר רוקו, זה גיליתי את זה. וזהו, ואז ריצות, כאילו, אז רנס, הוספתי, וככה זה
אבל
נולד.
אבל כי את רצה,
כן,
כאילו.
כן, אז הוספתי את הרנס, כי הרוקו היה תפוס, רוקו לבד, הוספתי רנס, כי זה מה שעשיתי, צילמתי בזמן הריצה. וככה זה, הכל התחיל.
אז אני רוצה שתספרי לי קצת, אם אנחנו כבר זה, על, על איך, איך את מחלקת את העשייה שלך, מהשביעי לאוקטובר, בעצם, כאילו, איך זה, איזה שינוי קרה מאז מבחינת העשייה המקצועית שלך?
וואו, זה כאילו, אני כל הזמן אומרת שאני במניה דיפרסיה. כי מצד אחד זה כזה מלא מלא יצירה, שתכף אני אספר עליה מהשבעה באוקטובר, אבל מצד ש וזה באמת תקופה כזאת של המון עשייה והמון אמירה וכזה דברים משמעותיים וחשובים מבחינתי, אבל מצד שני זה גם כזה המון, שזה המניה, ויש המון דיפרסיה, כי זה כזה התמודדות, ולפגוש אנשים ולספר סיפורים שמאוד מאוד קשים, הכי קשים שיכולים להיות, מאוד מאתגרים.
שזה כבר, אתה שומע את הסיפור ממקור ראשון, כן. זה לא סיפור שקראת עליו איפשהו, כן. אתה
לא,
פוגש את
בעצם מהשבעה באוקטובר הכל נעצר, זה אני כזה, את יודעת, לכולנו חווינו כזה, כל בן אדם יש לו את הסיפור שלו, אז אני כזה לא כזה ארכיב יותר מדי כדי שנתקדם כזה לאחרי, כי נראה לי שזה פחות אולי רלוונטי מה היה באותו יום שבת, כולם חווינו אותו דבר, כאילו אנחנו יודעים מה היה ואיזה אסון גדול קרה, אבל באמת הכל נעצר ואני פשוט יומיים אחרי כזה כבר, כאילו עדיין היה מלא חרדה וזה, אבל אמרתי, אני לא יכולה לשבת בבית. והאמת שאני חייבת לתת הקרדיט לאימא שלי, באופן מפתיע, שהיא אמרה לי, צי לצלם. כאילו, ואז כזה ירד לי הסימון, נכון, מה אני יודעת לעשות? וזהו, וחברה שגרה בקיבוץ זיקים, כזה, הם ממש נמלטו מהקיבוץ, זה קיבוץ שהמחבלים לא הצליחו להיכנס אליו, והם עברו לשדות ים, אז ישר כזה, הייתי אצל אמא שלי, כי כזה, ביקשתי, החברה ביקשה צעצועים לילדים, ודברים כאלה שהיא לא הספיקה לקחת איתה, אז עברתי דרך אמא שלי, ולקחתי את זה, וככה בעצם זה כזה נולד, שהגעתי אליה והבאתי לה כזה אוכל, ואת הצעצועים לילדים בקיבוץ, אז היא... אז כזה פשוט התחילה לספר לי מה הם עברו, מה היא עברה עם המשפחה שלה, גם יש לה שני ילדים קטנים בבעלה, ופשוט פתחתי את המצלמה של הפלאפון, וכזה התחלתי לתעד, ולא נגעתי בזה אחרי זה, ורק איזה יומיים שלושה אחרי אמרתי, טוב, בוא נשב על זה, עברתי את החומרים למחשב, לתוכנת עריכת וידאו, והתחלתי כזה לשחק עם זה, וככה נולד בעצם כזה הסרט הראשון שהיה קשור למלחמה, ואז הרגשתי שזה המקום שכזה לאט לאט, כאילו סיפרתי עוד סיפור, והתחלתי, אמרתי כזה, הגעתי לעוד סיפור מחבר, ועוד סיפור כזה, וניצול מהנובה, ופתאום משפחה מקיבוץ אחר, ופתאום משפחה של חטופים, זה עוד הכל היה כזה לא ברור, וכזה לא מסודר, או לא, גם בלי אג'נדה או משהו כזה, אבל לאט לאט הבנתי שזה, כאילו שם הלב שלי נמצא, ואני רוצה לספר את הסיפורים האלה, ולתת קול גם, את יודעת, אם זה... משפחות של חטופים, אם זה ניצולים, אם זה פצועים, אם זה גיבורים, אז כזה, זה עכשיו, כזה בגדול.
ועכשיו את בעצם מלווה את משפחות החטופים.
אז החטופים. אני רגע אסביר, אני לא מלווה באופן רשמי, אני מבחינתי נוגעת בכל סיפור שיכול להיות מבחינתי רלוונטי, שרצוי לספר אותו או שצריך להישמע, לא רק משפחות החטופים. מה שקרה עם משפחות החטופים זה, שזה פשוט... זה פשוט דבר שהכי כואב לי והכי נוגע בלב שלי, ולא רק לי, אני משערת שלרוב האנשים במדינה. ויצא שכזה, פשוט הכנסתי, תודעת, כזה אצבע, כזה דרך המטה ולהכיר את המשפחות, וזה פשוט נשאבתי כי אי אפשר שלא. והרגשתי שאני רוצה לספר את הסיפורים בדרך שאני מספרת, של מי שרוצה, ואני שם בשבילו, כאילו, באמת זה היה פשוט... שוב, נעצרה עבודה, לא היה, וגם בלי קשר לעבודה, זה באמת היה המקום שהרגשתי שאני רוצה להיות בו, ולתת את הכל, ולספר את הסיפור, ואת יודעת, בעולם הקטן שלי, כאילו איפה שאני יכולה לעשות את הכי, כאילו לסייע במה שאפשר, אז שם אני בוחרת להיות. ועם המשפחות החטופים, זה מאוד מאוד משמעותי, כאילו, מבחינתי, וגם זה כזה משהו שהוא, היה בי גם את הרצון, להיות שם וכזה, שוב, לתת את הקול שלהם כמה שאפשר.
את מרגישה שאנשים רוצים כאילו...
אז תראה, אני עוברת מסע עם זה, עם כל זה כבר עוד מעט חצי שנה, שבאמת אני יכולה להגיד...
שזה כאילו...
כן, זה לא נתפס. זה ממש כזה... שוב, רכבת טרי, מניה, דיפרסיה, בגלל ש... זה, אני ממש לומדת איך להתנהל ולהיות מול אנשים שהאסון הכי גדול קרה להם בחיים. עכשיו, אני כן חושבת שיש לי ניסיון עם זה במקומות אחרים טיפה, כי בעבודה שלי, ביום-יום, בלי קשר למלחמה, אז אני פוגשת הרבה אנשים עם מוגבלויות, וגם אנשים שקראו להם אסונות, ויש בי איזשהו כזה מקום שיודע איך להתמודד עם זה, וזה קטע, כי יצא לי לדבר על זה בדיוק אתמול עם חברה, המקום הזה שהוא לא לבוא מאיזה רחמים, אלא להתייחס די אותו דבר, זה אנשים שבאמת קרה להם האסון הכי גדול, אבל הם לא רוצים שנרחם עליהם, הם רוצים שנתייחס אליהם אותו דבר, ופשוט להיות שם, ולסייע במה שאפשר. אז, אבל ברכה לי השאלה שלך.
לא, אבל...
ככה זה.
לא, אבל זה ממש זה, כאילו... כאילו שאתה לומד להתנהל מול האנשים האלה, שאצלהם, כאילו, אם אנחנו בסוג של רכבת הרים, אז הם בכלל, כאילו, ואתה כאילו יום אחד יכול לפנות אליו, איכשהו יש איזשהו משהו שנאמר לו, שהוא שמע וזה, והוא כאילו קצת יותר מעודד, ויש ימים שהם כן. כאילו שבורים וברצפה, ובטח לא רוצים בכלל לדבר עם...
אז נזכרתי, כן, אז מה שרציתי להגיד על זה, שהבנתי בתוך המסע הזה של היצירה והפגישה עם כל כך הרבה אנשים, מכל כך הרבה... אירועים שקרו, זה שיש משהו, ואני לא ממציאה את זה, זה ידוע גם במחקרים, וזה שיש איזה משהו תרפוטי בלדבר. ואין לא נעים. כאילו, אני באה ומציעה לבן אדם, את יודעת, אם זה אח של, אחות של, לא משנה, עם משפחות של חטופים, עם אח, עם אחות של מישהו שנהרג בעזה, אם זה מישהו ש... בקיצור, כל הסיפורים הנוראים שקורים לנו בחצי שנה האחרונה. אז אני באה ממקום שאני יודעת, קודם כל יכול להיות שיגידו לי שלא, שזה לא מתאים והכל בסדר, אבל גם אני באה ממקום שאני יודעת שיש משהו שמאוד יכול לסייע בלדבר. ובלשתף. וזה כזה מה שאני מאפשרת לבן אדם. אז זה, זה אחד מהדברים. וגם באמת, שוב, המקום הזה שאין לו נעים, אני בודקת האפשרות, ואני חייבת להגיד שבדרך כלל אני לא מקבלת לו. ואני משתדלת לעשות את זה תמיד בצורה מאוד עדינה, זה מאוד לא צהוב, זה מאוד לא זה, זה באמת הכי אותנטי והכי דוקומנטרי והכי מנסה לגעת ברגש כמה שאפשר, וכזה באמת לעשות טוב, ושאנשים יחשפו כמה שיותר, כי אני חושבת שבסוף רוב החשיפה שלנו היום היא ברשתות החברתיות, וגם להצליח לדבר כזה בגובה העיניים, להנגיש את זה, לעשות את זה מאוד כזה, לא, כאילו לקרב את זה לאנשים שצופים, שיקירו את הנכד של, את האחות של, את הבן דוד, כזה מאוד מאוד אישי. ועוד דבר שאני אגיד זה שבסוף יש לי מצלמה, אז זה לא משנה אם זה מצלמה מקצועית או מצלמה של הפלאפון, יש איזה כזה מין הפרדה כזאת. אז כזה משהו בי גם, זה מאפשר לי להיות כאילו נוכחת, אבל יש מקומות שאני מתרגשת ובוכה ביחד איתם וזה, וזה בסדר גם. אבל משהו במצלמה קצת גורם לי לאיזה מין איזה קיר שקוף כזה, אני כזה מדמיינת שהוא כדי פשוט להיות הכי מקצועית שאפשר ולהוציא באמת את ה... את מה שצריך להוציא ואת הסיפור בצורה הטובה ביותר. אז זה גם מאוד עוזר לי להיות ב, כזה ב, ביצירה הזאת שהיא מאוד, מאוד מורכבת. וכן, כאילו, בקיצור, זה, זה, יש, זה, זה מאוד קשה. עברתי, כי בקטע הנפשי המנטלי, זה, זה, זה לא פשוט לי. אני כזה התחלתי ללכת לטיפול, אני לוקחת פטריות מרפא, זיקור.
מאז
כן,
כאילו?
כן, כן. ועדיין בסוף אי אפשר בכלל לדמיין מה הם עוברים, את כל אחד והסיפור שלו. זו הייתה תשובה ארוכה.
יש איזה, לא, אני אוהבת תשובות ארוכות, זה טוב. יש איזה משהו, בלי קשר לזה שעכשיו כאילו בחרת באמת לתעד את המשפחות, יש איזה משהו ביצירה הדוקומנטרית שזה משהו שכאילו בחרת אותו עוד לפני השני לאוקטובר. נכון? שאת כאילו, יש את הרוקודוקו, שזה כאילו אחד הדברים המגניבים, שאת בעצם רצה עם אנשים בים, ותוך כדי כאילו אתם מנהלים...
לא רק בים, לא רק בים, אבל כן. רצה ומצלמת, ותוך כדי כזה גם מתנהלת שיחה אישית. כן, תמיד אהבתי דוקומנטרי, אני באה גם למדתי, לא שזה כזה משמעותי, אבל למדתי תקשורת וניהול, עבדתי בידיעות אחרונות, בחדשות ערוץ 2, הייתי תחקירנית בכל בוטק,
אחר לא הבנתי שעברת בחדשות.
כן, בקטנה כזה, בתור סטודנטית,
וכל
בוטק, וזה החלום שלי היה להיות בעובדה, להגיע לעובדה, ובסוף הלכתי לצילום, ותמיד אבל זה
היה... יש לך חיבור עם... שייגל.
כן, אבל זה אחר כך. לא, אבל בסוף, תמיד גם בצילום, בסוף, וזה עכשיו הכי בא לידי ביטוי, אבל זה תמיד הסיפור בסוף, כאילו. אני תמיד אומרת, יש מלא צלמים טובים. אני לא הכי טובה, יש יותר טובים, יש פחות טובים. עברתי כזה עם מסע עם זה. תמיד, גם רוקו שהוא התחיל, דיברנו על זה, אז זה התחיל מזה שתיעדתי אותי ואת חברות שלי רצות למרתון, כאילו מתאמנות ורצות את מרתון פריז. אחר כך יותר התמקצעתי בצילום המקצועי, בסטילס, ועכשיו עם וידאו, אבל זה תמיד היה המקום הזה של לספר סיפור. ובאמת עכשיו, לפני המלחמה, זה הלכתי למקומות האלה של אנשים עם מוגבלויות, שמאוד תפס אותי, ובאמת אנשים שבדרך כלל פחות מקבלים את הבמה המרכזית. ועכשיו כן, את יודעת, המלחמה כזה, אני חושבת שהרבה זמן רציתי לצאת גם רק מהעולם של הספורט, ולא היה פה איזו מחשבה יותר מדי, באמת לקחתי את הפלאפון ויצאתי לצלם, אבל בסוף זה ממש כזה הרחיב ועדיין מרחיב את עולמי ביצירה, כאילו, הדבר הזה.
אז כאילו חשבתי על זה ש... על העשייה שלך עם אנשים עם מוגבליות, וכאילו מעבר לזה שברור שמאחורי מישהו שיש לו איזושהי סוג של מוגבלות, אז זה סיפור מאוד מאוד גדול. אבל למה את בחרת כאילו, באמת...
למה, כן, שואלים אותי את
זה. למה אנשים מוגבלות?
קודם כל, את יודעת מה הבאה בפודקאסט? שבגלל שזה, אז אי אפשר שיהיה, אי אפשר לחשוב, צריך ישר לענות.
לא, את יכולה לחשוב, קחי את הזמן. אי אפשר שיהיה שקט. אני עורכת את התוכנית הזאת, למרות שדווקא את החלק הזה אני בטוח הכניס.
זה הבעיה אבל עם פודקאסט, בגלל שצריך ישר לענות. כי בדרך כלל, אם לא עורכים, אז אי אפשר כזה עכשיו, איזה מעצמן זה שאת שומעת פודקאסט ויש כזה.
לא, אבל א', זה חותכים את זה.
כן.
וב', אני אגיד לך מה, יש איזשהו משהו בתשובה המיידית, כאילו שעולה לך בראש, שזה לא סתם...
אבל אני חושבת, גם חושבת, גם מדברת, גם עונה, גם שומעת אותך.
טוב, זה כבר הפרעת קשב, מאמי, זה סברוך. תקשיבי לתוכנית שלי על הפרעות קשב, לפרק על הפרעות קשב.
אז לא, אבל שאלו אותי את השאלה הזאת, אז יש לי תשובה, למרות שאני אנסה לחדש. לא, אבל העניין, תמיד שואלים אותי למה, למה אנשים עם מוגבלויות. קודם כל, זה לא, גם, שוב, אין תוכנית גדולה כזה, אין איזה מאסטר פלן. מה שקרה זה שהמון שנים התעסקתי עם ספורט, עם ספורטאים, ועדיין, אגב, זה, אני עושה את זה, ועובדת עם חברות, עם ספורט, עם ספורטאים, והכל זה...
תספרי לנו על סרילנקה.
כן, זה הכל במקביל. מה שקרה זה שהסיפור האישי, והכל תמיד מתחיל מאיזה סיפור אישי, זה שאני למדתי לגלוש גלישת גלים, שאת יכולה להתחבר לעולם הזה, וזה היה כזה לפני הרבה שנים, אבל גולשת וזה הולכת לים לגלוש, ובמועדון גלישה שבו למדתי, אז הגיעה אישה לא צעירה, ועיוורת, עיוורת מלידה, שהחברה שלי מהמועדון, היא לקחה אותה תחת חסותה ולימדה אותה לגלוש גלישת גלים, ואני שמעתי את זה, אמרתי, אני מצטרפת. ברור, אני מצלמה, כן.
איך אפשר לגלוש...
נכון, והיא גלשה, כי אני לימדה, את יודעת, לא עכשיו כזה, אבל ממש, את יודעת, היא מעולם לא ראתה ים, היא רק יכולה לחוש, זה...
היא עיוורת מלידה?
מלידה.
וואו!
ואז הצטרפתי להם לשיעורים, וצילמתי, והעליתי את זה, וסיפרתי את הסיפור, ומשהו שם פשוט תפס אותי. בכלל, זה היה נורא מרגש. כל המקום הזה...
יואו, זה מטורף.
כן. זהו, ואז שם אני חושבת שהתחיל, באופן כללי כזה תמיד עניין אותי סיפורים, אבל שם אני ממש זוכרת שזה היה נקודה, ואמרתי, זה עולם שאני רוצה להתעסק בו. אחר כך התחילה הקורונה, וזה כבר ממש תפס אותי, המקום הזה שכזה קצת, תמיד אני אומרת שזה לקחת את המצלמה שלי וטיפה לשנות את הזווית של ההדשה, כזה למקומות שבאמת, אני אוהבת להגיד את זה, אנשים שבדרך כלל לא מקבלים את הבמה המרכזית, ואין סיבה שלא מבחינתי. ואני גם אומרת תמיד שבסוף לכולנו יש מוגבלויות. פשוט יש אנשים שרואים את רואים עליהם את המוגבלות יותר, אבל וואלה, לי יש מלא מוגבלויות. לא יודעת אם זה פחות, לא בקטע של לזלזל חלילה במוגבלות פיזית או משהו כזה, כן, ממש לא זה. אז בול הפוך ממה שאני מנסה להגיד. אני רואה מבחינתי, אצלי ברוקו, בפלטפורמה שלי, הסיפורים שאני מספרת, את יכולה לראות את הסלב הכי גדול בארץ יום אחד, ויום אחרי לראות בן אדם על כיסא גלגלים, או בלי רגל, או עם פרוטזה, או עם כל מוגבלות אחרת, וכולם שווים אצלי, וכולם מגניבים, וכולם יפים, ולכולם יש סיפור, ואין אחד מעל ואחד מתחת, וזה הרעיון בגדול. ואז התחלתי להתעסק, להיכנס לעולם הזה, ואז עבודה, התחלתי לעבוד עם הוועד הפרלימפי, ופתאום כאילו לחבר גם ספורטאים עם מוגבלויות למותגים, כי אני עובדת עם מותגים, אז רגע, למה רק ספורטאי אולימפי? בוא נביא גם ספורטאי פרלימפי, בוא ניתן חסות לזה, וזה כזה התחיל להיות ממש עולמי, כל החיבורים האלה וכל העבודה הזאת סביב זה. אז ככה זה, כאילו, בעצם ככה הכל התחיל, אפשר להגיד.
יו, תקשיבי, זה סיפור מטורף, זה גם משהו שלא ידעתי.
אני חושבת על זה שהיא מעולם לא ראתה ים, ושהיא נכנסת לים, אז מה היא מדמיינת? כזה, זה מטורף, אז תחשבי איזה עוצמות, איזה יכולות.
ממש. איזה חושים אתה צריך כאילו לפתח בשביל להבין כאילו, וואו, זה מטורף, תקשיבי.
כן, והאנשים האלה שהולכים ומתמודדים, את יודעת שהיא נסעה כל יום לתל אביב, היא לא גרה בתל אביב, אני כבר לא זוכרת איפה היא גרה, אבל היא הייתה נוסעת כל יום באוטו, לא כל יום, כל פעם שהיא באה לשיעור בתל אביב, באוטובוס, בלי כלב נחיה, הכל לבד, עובדת, היא הייתה עובדת סוציאלית או משהו כזה, יש לה ילדים. עכשיו זה פשוט, ושוב, זה לא בקטע אצלי גם, כאילו, כל אחד יכול להיות לו סיפור, אתה לא חייב להיות עם מוגבלות. אבל אני אומרת שפה משהו, זה הסיפורים שרציתי לספר, להראות את זה. וממקום כזה, הכי של איזה אלופה, לא ממקום של תירות.
זה מאוד נותן השראה, כן. זה מאוד נותן כוח, אני חושבת, לא?
כן. כן, וגם כזה פשוט, יש המון סיפורים כאלה סביבנו, ואני רציתי לספר אותם, ולשים כזה את הזרקור על הסיפורים האלה.
אז את לא מזמן חזרת מסרי לנקה.
נכון. זה נשמע שאת קצת מקנה.
ממש טיפה, ממש אבל טיפה, לא הרבה בכלל. כאילו, אני ממש כל פעם שהייתי רואה סטורי, כאילו שיהיה סטורי חדש בזמן שהיית שם, אז הייתי חושבת אם להיכנס או לא. סתם, סתם.
תמי, אבל בואי, את יודעת, כאילו, גם היה לי קשה בהתחלה לעלות. אז רגע, אז אני אתן רגע את הרקע. זה רקע, פה אני צריכה לחשוב. כי זה קשה קצת להסביר את הסיפור הזה. בעצם, אני טסתי עם צח שחרור, שצח הוא כתור רגל.
שהוא חתיך הורס. בוא נתחיל מזה.
וטסנו בעצם תחת עמותת ארז, שבעצם אני מתנדבת בה, וצח גם מתנדב בה, והוא גם חלק ממנה. ובעצם, זה היה מין כזה מסע כזה של לקחת את צח למחנה אימונים, במקום שהוא יכול לבדוק, הוא יכול לקחת את היכולות גלישה שלו, להקפיץ אותם לשלב הבא, וארז בעצם העמותה אפשרה לו את זה, ואני הצטרפתי בעצם לתעד ולספר את הסיפור הזה. אז טסנו, היינו אמורים לטוס באזור נובמבר וזה, ואז פרצה המלחמה, וזה כמעט ירד מהפרק, עד שבסוף החלטנו שאנחנו כן עושים את זה, ואחת המטרות העיקריות שבגללן החלטנו שאנחנו כן עושים את זה, זה כי צח בעצם מתחילת המלחמה, הוא מגיע כמעט בין 3-4 פעמים לתל השומר, למחלקת שיקום, ופוגש את כל הפצועים החדשים שיש לנו מהמלחמה, ויש הרבה. ואני גם לשם...
3,700 כן, מספר.
מטורף. ובעצם אני מצטרפת אליו מדי פעם, גם לתעד ולספר, ומה שהוא עושה שם זה עבודת קודש. באמת, אי אפשר, החבר'ה הצעירים, החיילים הצעירים, 19, 18, גם פצועים ממסיבת הנובה שנקטעו להם הרגליים, בכלל, המון, מכל מקום ממה שיש לנו במלחמה האחרונה, הם רואים אותו והוא מדבר איתם ומשתף אותם במסע שלו, וזה באמת, אתה יודע, אתם יכולים להבין שהם לא ישבו על כיסא גלגלים כל החיים, ושיש לעתיד, ושהחיים ממשיכים, כי צח עושה כל סוג ספורט אפשרי. נכון. למרות הקטיעה ולמרות הפרוטזה, יותר
מה
מכל...
מה זה עושה? הוא עושה כן. כל סוג ספורט אפשרי, וגם טוב בו כן. יותר מאנשים שיש להם שני רגליים, כן. כאילו...
זהו, אז החלטנו שסרילנקה גם יכול להיות מאוד כזה מקום שמראה את זה, שזה היה סביב גלישת גלים, אבל זה עוד דוגמה שבאמת אפשר לעשות ספורט ולעשות ספורט אקסטרים, נכון, הם, בפני האתגר הכי גדול של החיים שלהם, המסע הזה לשיקום, אבל זה אפשרי. אז זה היה חלק גם מהסיבות שהחלטנו שאנחנו הולכים לזה, וזהו, מה שאלה על סרילנקה רגע. רציתי להגיד על זה משהו, על סרילנקה. שבהתחלה, כשהגענו, אני הייתי, זה היה אצלי 180 מעלות, מי רק לצלם את הדברים, באמת הייתי בקיבוצים, בניר עוז, ובכפר עזה, ועם משפחות החטופים, ופתאום כזה, פשוט כזה 180 מעלות, בום, אני בסרילנקה. איך אני עכשיו, מה, אני שותה קוקוס, אני אעלה את זה, את יודעת, וזה באמת, אני, היה לי שם...
דיסוננס מטורף.
מאוד היה לי קשה להבין איך אני מספר את הסיפור, למרות שכזה, גם יש את המטרה הגדולה, וכזה, זה גם בסדר לשחרר טיפה, וזה, אבל פשוט היה לי ממש ממש קשה לעשות את זה, בסוף זה השתחרר לי, וגם מזל שהשתחרר לי, כי ממש התקופה שם ריפה לי את הנפש. ממש הגעתי פצועה, ממש במצב לא טוב, כאילו נפשית, אחרי כל מה שנחשפתי אליו. ואני אומרת את זה לא בקטע, זה גם מאוד מעצים אותי ומחזק, ואני שמחה, ואני בוחרת מזה כל יום מחדש לספר את הסיפורים האלה, אבל בסוף עוד סיפור ועוד סיפור, וכבר היה איזה מצב שהיה לי ממש ממש קשה. אז סרילנקה ממש עזרה לי רגע. להתנתק, וזהו, זה, כן, מה השאלה.
זה לא פעם ראשונה שאת עושה איזשהו פרויקט כזה עם, עם עמותת ארז, נכון?
אני, שנה שעברה הצטרפתי אליהם, הם מוצאים בעצם עמותת ארז, היא מתעסקת בעיקר בגלישת סקי, סקי שלג, אז שנה שעברה הצטרפתי למשלחת, יש להם גם קבוצה של בוגרים, גם קבוצה של צעירים, כן, ילדים וצעירים ובני נוער, אז בעצם הצטרפתי כן, לגלישת סקי בבולגריה, ושם גם צילמתי ותיעדתי, והבאנו כזה גם סיפורים אישיים של כל מיני חבר'ה שם שלקחו חלק במשלחת. אז אני רק אגיד על עמותת ארז, אם כבר את שואלת עליה, זה עמותה מדהימה, זה מתנה ממש. בחיים שלי שקיבלתי. והעמותה בעצם היא מנגישה ספורט אקסטרים בלבד לאנשים עם מוגבלויות, אבל אתה צריך להיות באיזושהי מוגבלות מסוימת, כי לא כל אחד יכול לעשות את הדברים האלה, אבל זה באמת, כל המטרה שלה היא שהבן אדם עם המוגבלות יצא לעצמאות, בסופו של דבר. כלומר, אם עכשיו אתה עושה סקי שלג ואתה עם מוגבלות מסוימת, אז היא תלמד אותך איך אתה יכול בהמשך לנסוע עם החברים שלך לבד לעשות סקי, ואתה יכול לנסוע לבד, אתה לא צריך את העמותה. כאילו כל המטרה שלה היא להוציא את החבר'ה האלה לעצמאות, וזה זה באמת מטרה מקודשת, ממש. מדהימה, מדהימה, ממש. אז זה העמותה.
היה שם, אני זוכרת שליווית איזה ילד קטן, נכון?
נכון, את יהודה. זה היה פעם ראשונה שלו, והוא עם פרוטזה, קטן כזה, אז כן, זה כזה יוצא דופן, פתאום לראות ילד בן 5 עם פרוטזה, אבל כן, הוא היה מאמן והוא גלש. זה גם, לא היה פשוט, אבל הוא עשה את זה. כן, אבל זה קטע שאת זוכרת את זה, זה ממש מזמן.
כן, לא, אני זוכרת, אני עוקבת אובססיבית. אז אני יכולה להגיד לך שאני כאילו מדברת ועובדת עם יוצרי תוכן, ואני חושבת על העניין הזה שכל אחד מאיתנו מחפש בעצם את הייחודיות שלו בתוך כל ה... את יודעת, כאילו ברשתות אנחנו מוצפים ונחשפים לכל כך הרבה סוגים של תכנים וזה. וכאילו כן יש רצון ליוצרי תוכן למצוא את המקום שלהם בתוך כל הדבר הזה, ולייצר תוכן שמי שנחשף אליו, אז הוא יוצא ממנו עם משהו. כאילו, אני לא רוצה להשתמש במילה ערך, כי זה כאילו תחון ביותר, אבל כאילו כן אתה מקבל מזה משהו.
את חושבת שכולם, כל יוצרי תוכן רוצים לתת ערך? לא, כאילו, כן, יש ערך של מצחיק.
בדיוק, מה שבאתי להגיד, ערך זה גם יכול להיות שהצחקתי אנשים, כאילו, חד משמעית, זה חשוב מאוד. ערך זה יכול להיות שנתתי השראה, לימדתי מישהו משהו חדש, כאילו, באמת, זה לא חייב עכשיו להיות איזה, לא יודעת, כאילו, ללמוד איזשהו פרק בהיסטוריה שלא ידעת עליו.
כן, כן, כן.
לגמרי. אז את כאילו מרגישה שאת גם מתעסקת בחשיבה שלך או ביום-יום שלך בזה, או שזה פשוט...
זה כבר לא
כאילו
ביום-יום.
כאילו מאוד ש... ברור לך, okay. כאילו האג'נדה שלך היא מאוד מאוד ברורה.
זה, אני לא חושבת, אני לא קמה בבוקר ואומרת, איזה ערך היום אני אביא, זה לא? אני לא חושבת את זה ככה ביום-יום. אני פשוט באמת, זה מה שמעניין אותי לעשות. זה מה שאני ממש רואה בעצם, כי אני יוצרת תוכן, אני מספרת סיפורים, אני צלמת. אני באמת מאוד מאוד מעניין אותי להביא את הסיפורים האלה לבמה שלי, הבמה הקטנה שלי. כזה, אתה יודע, אז אני לא מתעסקת בזה יותר מדי, כי זה באמת גם, זה המקום של היצירה שלי, זה גם העבודה שלי, זה גם היצירה שלי, זה גם התשוקה שלי. מבחינתי, למצוא את הסיפור הזה ולהביא אותו ולצאת ולצלם ולערוך ולהניח אותו אחר כך בפלטפורמות שלי ושקהל נחשף אליו. זה, אותי זה מרגש. זה הערך וזה מה שאני רוצה להביא לעולם ולהמשיך להביא. אני כזה, חושבת שאולי זה סוג של, זה כזה, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אבל תמיד עניינה אותי אקטואליה, פוליטיקה, עיתונאות, כזה. וזה סוג של, אני מצאתי לעצמי את המין עיתונאות מודרנית הזאת, כזה, ככה אני קוראת לזה. לא שאני עיתונאית, אבל כזה, הכל, אני באמת מרגישה שהכל היום עובר דרך הרשתות. ונגיד עכשיו שהייתי, הצטרפתי לצעדת המשפחות לירושלים, גם בצעדה הראשונה וגם בצעדה השנייה. המטרה הייתה באמת להביא את כל מה שקורה בלייב. אז סבבה, אז יש את ערוץ 11 ו-12 ו-13 ו-14. ומה שהם עושים, כאילו, תעת, זה מקומם, המקום שלהם זה...
כבודה במקומם.
בדיוק, זה המשפט הזה. אבל אני רוצה להביא לכל אלה שכל היום בפלאפון עושים ככה, כאילו, אני עושה כזה, תדעת, כזה, איך קוראים לזה? מדפדפים ב...
גוללים.
גוללים. מדפדפים, תאריך את זה. גוללים בפלאפון למטה, אז להביא... להביא את זה, את מה שקורה עכשיו, להביא את זה ולחבר ככה את האנשים שעוקבים ושנחשפים. אז זה כזה גם עוד איזה ערך.
מקבלת תגובות, כאילו פידבקים...
כל הזמן, כן, כן. אבל באמת כן, לחבר לזה, זה מטרה חשובה. מה שאני תמיד אומרת, זה שאני רוצה לחבר איזושהי אמירה חברתית לתכנים שאני מייצרת. עכשיו, זה לא בהכל. את יודעת, יש לי את הפרויקטים שלי, את הקמפיינים שלי, את המותגים, חברות, ארגונים שאני עובדת איתם, ולא להכל יש, אבל איפה שאני יכולה לחבר איזושהי אמירה חברתית. והאמירה החברתית שלי היא די בנישה, באמת, של אנשים עם מוגבלויות, ספורטאים עם מוגבלויות, או בכלל אנשים יותר מהשוליים החברתיים. גם, לא רק. בסוף מעניין אותי סיפורים של אנשים. אבל אם אני יכולה לחבר את הסיפורים האלה עכשיו לאיזושהי עבודה משותפת עם מותג או עם חברה, וגם לא, את יודעת, יש בזה גם הרבה ציניות, כי אז עושים, אומרים כזה, זה וי כזה שעושים, אם זה גרין ווש או פינק ווש או כל הדברים האלה. ואני מנסה להעיף את הציניות הצידה ולהגיד, קודם כל, כשזה דרכי, אין ציניות. אני באמת מאמינה בזה, וגם זה מסע עם המותגים והחברות. את יודעת, הם פתאום ישימו מישהו באיזה קמפיין או פרסומת על כיסא גלגלים, או מישהו עם נכה או כזה, או איזשהו ערבי, דוס, לא משנה, כל מה ש... את יודעת, כל הסטיגמות שאנחנו יכולים לחשוב עליהם, אז ישר יהיה עליהם עליהם, וזה כזה וזה. עכשיו, אני מסכימה, הרבה פעמים זה באמת, זה המקום, אבל אני חושבת שזה מסע שצריך לצעות בו, וזה מדרגה אחרי מדרגה. בשביל להביא את כל הדייברסיטי הזה. וזה באמת, יש הרבה דברים לא נכונים וכן נכונים בתוך המסע הזה. אני יודעת להגיד רק על עצמי. שאצלי אין ציניות, אני באמת מאמינה בזה. ואיפה שאני יכולה, זה חשוב לי להכניס ולהביא ולשים שוב בקדמת הבמה את הסיפורים האלה.
זה גם בן אדם מאוד לא ציני, אני חושבת על זה, נכון?
וואני הכי צינית שיש.
באמת?
כן, אני חושבת, אבל של
אימא... אני לא מכירה את הצד הזה שלך.
לא, יש בי הרבה ציניות. אני חושבת שעם השנים, בגלל מה שאני עושה בחיים, אז כן, הרבה ציניות נעלמה, אבל לא, במהות שלי, אני בן אדם ממש ציני. כן, אבל אולי בגלל זה עובד ביחד, כזה, את יודעת, כי כזה אני גם מנסה לקחת את הדברים בכלילות, כזה, את יודעת, בסוף... אנחנו לא נשנה את העולם ולא זה, אבל איפה שאפשר, בדבר הקטן הזה שאפשר לעשות, אז לעשות אותו ולעשות אותו טוב, וכזה גם כאילו לחייך בדרך כלל בדרך, גם אם באמת זה סיפורים לא פשוטים והכל, אבל זה עדיין כזה לנסות להביא איזושהי אנרגיה חיובית לתוך הדבר. היה לי איזה פרק של רוקו דוקו בריצה שעשיתי עם אח של חטוף בעזה. וזה לא קל, והסיפור לא קל, והוא מספר גם מה אח שלו עבר, וגם מה הם עוברים, כל המשפחה. ובסוף הוא אמר לי שסיימנו, איך זה עשה לו טוב לדבר ולשתף, וזה, ואת יודעת, אז בסוף זה, וזה לא שגם יש, מדי פעם צוחקים, ויש איזה בדיחה, ויש איזה, אז זה כזה הכל ביחד, כאילו, בעולמות האלה.
מדהים. רציתי, היה לי שאלה בראש שרציתי לשאול אותך, ועכשיו שכחתי גם אני.
את רוצה שאני אשאל אותך?
אני חושבת שיש מפגש על שני אנשים מפרעת קשב, זה כאילו מחמיר את זה. יש מצב כזה, לא?
יואו. לא, אני ממש יכולה להבין כזה את מה שאת חובה.
כאילו, תור כדי שאת מדברת, אני גם צריכה להפנים.
ואני גם מדברת הרבה, אני נקודות בהצלחה לאורך. יש הרבה לחתוך.
לא, אני יודעת מה רציתי לשאול אותך. רציתי לשאול אותך לגבי מי את מקבלת השראה, כאילו מדברים שאת רואה או אנשים שאת עוקבת אחריהם.
אני מקבלת השראה בעיקר מעיתונאים, שהם מתעסקים בדברים בחומרים או תחומים חברתיים. אני יכולה להגיד שמיכל פעילן בתקופה האחרונה, בא לי להגיד את השם שלה.
לא, תגידי.
מיכל פעילן, שהיא הכתבת הרווחה של, וכל כך הרבה יותר מזה, של חדשות 12. את יודעת, שי גל, שדיברנו עליו מקודם, הוא חבר כזה ישן שלי מהעבר, שהוא עושה דוקומנטרי מדהים, והוא הראשון שאני מתייעץ איתו על כזה פרויקטים דוקומנטריים שלי.
אני מקבלת השראה. שהוא גם באמת בן אדם של ללמוד ממנו.
ממש, הוא מדהים. והרבה נשים כאלה שהשיגו דברים בחיים, שהן יוצרות, שהן עושות, כזה נשים שכזה לא פרייריות כאלה, וזה אני גם אוהבת לקבל מהם השראה.
את כאילו בנבחרת יוצרי התוכן של מטא, נכון?
נכון.
מה זה אומר? זה גדול?
הם בחרו 10 יוצרי תוכן, שהם רואים בהם כזה היוצרי תוכן של המחר. תכלס, המחר כבר הגיע, כי אנחנו כבר איזה שנתיים שם. אבל כן, המון כזה, היו המון סדנאות, והמון כזה הרצאות, ונסענו ללונדון, וכזה המון מפגשים כזה של יצירה, ומה הלאה, ולאן זה הולך, וקדימה, וכאילו הרבה, הרבה בעולמות האלה. ואת יודעת, זה מאוד מחמיא גם ש... ראו ביצירה שלי, כאילו בי, בחרו בי כשגרירה ולהיות חברה בקבוצה הזאת, כי באמת קצת התוכן שלי שונה בנוף. אני תמיד מרגישה שאני קצת חיזר בכזה נוף של אינסטגרם, יוצרי תוכן, כאילו אני פחות שמה את עצמי, למרות שכאילו אני גם לומדת לעשות את זה. אז כן, אז גם זה נחמד.
זה מהמם.
כן.
טוב, שאלה אחרונה, אני אשאל אותך, את חזרת לישון קצת? זה קורה כאילו, הדבר הזה?
את חושבת שזה מעניין אנשים?
אני חושבת שזה מאוד מעניין אנשים. אני רק שומעת על אנשים בעיות שינה עכשיו. רק על אנשים בעיות שינה.
תראי, אני באמת לא ישנתי בהתחלה. אז ואחרי החרדות והפחדים, כאילו, בוא נרוץ רגע איזה חודשיים קודם. אני חושבת שרק היום, שאני במקום קצת יותר חזק נפשית, וגם קצת למדתי לשים גבול, וממש הייתי בכזה, אני חושבת, מין מעגל כזה שלא נגמר, של כמעט כל יום מפגש כזה או כזה, באמת, בלי הפסקה, והיום כזה שרגע נשמתי ואני נושמת, אז אני יכולה להסתכל אחורה ולהגיד, וואו, איזו תקופה זו הייתה, וגם לא ישנתי. היום אני ישנה טיפה יותר טוב, תמיד היו לי בעיות שינה, לא חושב שזה כזה מעניין. אני כן אגיד שאני מטופלת, וזה ממליצה בחום, כאילו ללכת לטיפול, לדיקור, גם לוקחת, אני מאוד פתוחה לנסות דברים שיכולים לעזור, אז אני מתנסה בכל מיני דברים שיכולים לעזור. אז זה כן, אבל את יודעת, מדי פעם יש איזה חלום על איזה מחבל שזה, אבל זה בטח קורה לכולנו. כן, אז תקופה הזו.
חלומות רדופים.
אני אשאל אותך שאלה.
נו, יאללה.
כזה, בסוף, אני מרגישה, פשוט כזה, בגלל שאת מכירה אותי המון שנים, ואת רוקו ואת היצירה שלי, אני כל הזמן מרגישה שבסוף אנחנו עוקבים אחרי אנשים ש, שכזה אנחנו קצת, הם מתמכרים אליהם באיזשהו מקום, אנחנו רוצים, אנחנו מתמכרים לדמות, מתמכרים בקטע טוב, אני אומרת, שאני עוקבת אחרי מישהו, אני יודעת מה אני מקבלת ממנו, ומה הוא מביא לי, ואני רואה את הפרצוף שלו, ואז אני יודעת, אוקיי, זה, זאת נטלי, זאת, זה, זה, כאילו כזה. ומשהו אצלי ברוקו היה כל פעם סיפור אחר של בן אדם, ואז היה, זה לפחות הפיצוח שלי, שזה, זה מאוד קשה כאילו להתחבר. ובגלל זה אני התחלתי לשים את עצמי טיפה יותר, כי כאילו המטרה שלי שרואים...
לשים את עצמך בפרונט, את מתכוונת.
כן, ביחד עם הסיפור, או לפחות טיפה לשים כזה, כי אמרתי, המטרה שלי, אתם רואים אותי, אז שמחו לה, יש פה סיפור טוב, בואו לשמוע. סתם, מעניין אותי איך מהצד את רואה את זה. זה כאילו, אני שואלת אותך, אבל זה עליי.
כן, לא, אז אני אגיד לך מה, אני חושבת שזה, קודם כל, אותך אני אוהבת. זה כאילו, יותר קל לך לעקוב אחרי מישהו שאתה מכיר, ואתה כאילו מכיר אותו באופן אישי, ואוהב אותו,
וזה מעלה אותו. אבל בסוף, נגיד, אני מעלה סיפור, לא רואים אותי. רואים את הבן אדם שמספר את הסיפור.
לא משנה, אבל יש איזשהו קו. זה כמו, לא יודעת מה, זה כמו להגיד, אני הולך לראות סטנדאפיסט כזה וכזה, כי הוא מצחיק אותי ואני מאוד אוהב, אבל אתה אוהב את הדרך שלו, יש הרי מיליון סטנדאפיסטים, יש מלא צלמים, יש מלא במאים, עורכים, רואי עושה לנו ככה.
כן, מה שעה?
אבל לא, אני לא אחתוך את זה, אני אשאיר את זה. אז כאילו, כי זה דווקא חשוב בהקשר הזה של אנשים שאנחנו עוקבים אחריהם, ואנחנו כאילו כן מתמכרים לתוכן שלהם, אבל זה אנשים שאנחנו כאילו באיזשהו מקום, גם נראה לי ברמה האישית, גם מרגישים שהם מאוד מדברים אותנו באיזשהו מקום, וגם זה אנשים שאתה כאילו מחבב אותם, אפילו שאתה לא מכיר אותם. כן. כאילו
אבל אני... לא נמאס לך לפעמים לראות סיפורים כאלה מורכבים טיפה יותר או קשים כזה?
לא, ממש לא, זה חלק מהחיים שלנו, מה לעשות? כן. כאילו, נראה לי כל מי שחי פה, זה כזה רגיל כבר, כאילו, רגילים לזה.
טוב, אז מה הדבר הבא שלך?
טוב, אלא...
אני מתחילה לרעיין אותך.
לא יודעת, אין לי מושג.
אני מרגישה תמיד צורך שכאילו, שמראיינים אותי או מדברים איתי, אז כאילו, אני צריכה עכשיו לשאול את השאלות.
חזרה, לא, ממש לא, אז אל תרגישי צורך כזה. אני מרגישה תמיד צורך לא להכניס את עצמי, כאילו...
לא, אז דווקא בא לי לשמוע, בא לי כאילו שזה... עכשיו, החלתי לשאול אותך מיליון שאלות, אבל בסדר, גם אני צריכה כאילו להבין שעכשיו אני באתי להתראיין, ואני לא מראיינת. רק נסיים בתקווה שכל החטופים יחזרו כמה שיותר מהר.
אמן, אמן ואמן. תעקבו אחרי רונית באינסטגרם, היא נקראת רוקורנס, וגם אחרי חיות בדיגיטל.
קודם כל אחרי חיות בדיגיטל.
ושנשמע בשורות טובות בהקדם.
יאללה, אמן.
יאללה, ביי.
תודה רבה, תודה רבה, נטלי.
ביי ביי.